מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא לומדים כעת ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת ברכות בדף כ"ד, בעיצומה של הלכה א'. אנחנו זוכים להגדיל יום יום את החבורה הקדושה ההולכת, מתרחבת וגדלה של לומדי הדף היומי הירושלמי, וזה הזמן לצרף עוד ועוד יהודים. אני אשמח אם תרשמו את המספר שלי, 052-716-4226, כל מי שרוצה יכול לקבל כל יום את השיעור אליו. בואו ונחבר עוד ועוד יהודים לדבר הגדול והקדוש והנשגב של לימוד הדף היומי הירושלמי. נקדיש את השיעור לעילוי נשמתו התאורה של שמעון בן סדה ודוד בן סדה, תהיה נשמתם צורה בצורה חיים, ושהלימוד יעלה להם לעילוי נשמה. אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיית תומת מת, אנחנו כאן בפרק מי שמתו, ואנחנו כאן עוסקים בסוגיות שהירושלמי כאן מביא ספק אחר ספק, האם מותר להיתמה באופנים מסוימים לכהן. והספק שכעת הירושלמי דן בו, מהו שיתמה כהן לכבוד אביו ואמו? הכהן שמע שאביו ואמו מגיעים לחוץ לארץ, והוא רוצה לצאת לחוץ לארץ ולהתאמה בכך בתומת ארץ העמים, כי חכמים גזרו שאסור לכהן לצאת לחוץ לארץ מפני שיש תומת ארץ העמים בחול. רוצה הכהן לכבד את אביו ואת אמו, לצאת לחול לקבל את פניהם. נשאלת השאלה, האם הדבר מותר או הדבר אסור? כלומר, ברור כאן לירושלמי שאסור לכהן להתאמה בתומת דאורייתא לכבוד אביו ואמו, הכל הספק זה דווקא לגבי תומת דרבנן. והחרדים כאן מבאר שהירושלמי כעת שדן בסוגיה הזאת, הוא לא ידע מה הברייתא שהובאה לאל, שמותר לכהן לצאת לחול בכדי לשאת אישה ולהציל שדה מן הנוכרי, שאם שם מותר לו לצאת, הרי שבוודאי מותר לו לצאת לצורך מצוות כיבוד אביהם. בכל אופן, לאחר שהירושלמי מסתפק, הירושלמי עונה על ידי מעשה, שרבי יסה הכהן שם דעת התימה, שמע שהגיע עמו לבוצרה, בוצרה זה עיר שסמוכה לארץ ישראל, אבל נמצאת בחוץ לארץ. עתה, בא רבי יסה הכהן ושאל את רבי יוחנן, מהו לצאת? האם מותר לצאת לחול בכדי לקבל ולכבד את אמו? אמר להשיב לו רבי יוחנן, אם מפני סכנת דרכים אתה שואל, הרי שמותר לך לצאת. צא. אבל אם משום כיבוד אבי ואמו, איני יודע. כלומר, אם אתה רוצה לצאת לחול בגלל מצוות כיבוד הורים, הרי שאני מסופק, האם מותר לך? כלומר, אם אתה יוצא לחול עם שומרים כדי להגן על אמך, הרי שבוודאי מותר. אבל אם הדרך פתוחה ממילא, וכל הסיבה שאתה יוצא זה רק בכדי לכבדה. אומר רבי יוחנן לתמידו רבי יסה, אני מסתפק האם מותר לך לצאת ולתמיד את עצמך ככהן בכדי לכבד את אמך או לא. לשון החרדים, עדיין נצריכה השאלה במקומה עומדת כי הדרך בטוח, ואין צריך לצאת אלא מפני הכבוד דאביו ואמו. אטרח עלי דרבי יוחנן, בא רבי שמואל ברבי יצחק והטריח את רבי יוחנן, אמר לו תענה לרבי יסה תשובה ברורה ואל תשאיר אותו בספק. ובסופו של דבר אמר רבי יוחנן, אם גמרת לצאת, תבוא בשלום. כלומר, אם החלטת לצאת, הרי שתבוא בשלום. ומכאן אנחנו רואים שלמרות שחכמים אמרו בסוף מסכת ברכות, שאדם הנפרד מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום, אנחנו רואים שכאשר הוא מברך אותו, שיהיה לו שלום בחזרתו, אין הקפדה אם יאמר לו חזור בשלום. שמע רבי אלעזר ואמר לרבי יסה, אין רשות גדולה מזו. כלומר, בכך שהוא ענה לך, אנחנו רואים שדעתו שבאמת הדבר מותר. כי אם רק מפני שהטריחו את רבי יוחנן בדברים, הרי שהוא ישיב כך, אבל הוא סבר שלכתחילה אסור, הרי שהוא לא היה מברכו. אבל אם הוא מברך אותו שיחזור בשלום, הרי שבוודאי הוא סבר שהדבר הוא מותר לכתחילה, ולא רק בגלל שהטריחו אותו בדברים. ספק נוסף ואחרון מביא הירושלמו, מהו שיתמה כהן לכבוד הרבים? האם מותר לכהן להיתמה לכבוד הרבים? כלומר, בספק הקודם ראינו שדן הירושלמי, האם מותר לכהן להתאמה לאביו ואמו? כאן הירושלמי מספק, הכהן שמע שרבים מגיעים לארץ ישראל, ונשאלת השאלה, האם מותר לצאת לקראתם לחוג כדי לקבל את פניהם או לא? על כך משיב הירושלמי תני. היו שם שתי דרכים מתאימות. אחת רחוקה וטהורה, ואחת קרובה וטמאה. יש כאן רבים שהולכים לצורך מצווה, כגון למצוות פדיון שבויים, ויש להם שתי דרכים. דרך אחת רחוקה וטהורה, השנייה קרובה וטמאה. נשאלת השאלה, מה הם יעדיפו? ומדובר בתומת דרבנן ולא בתומת דאורייתא. אם היו הרבים הולכים ברחוקה בדרך הארוכה, הולכו יחד עם הרבים ברחוקה, ואל לא ללכת בדרך הטמאה והקצרה. אבל אם לאו, כלומר אם הרבים הולכים בדרך הקצרה ולא הארוכה, הרי שהכהן הולך בקרובה בדרך הקצרה והקרובה למרות שהיא טמאה, מפני כבוד הרבים, שהכבוד של הרבים שכולם הולכים ביחד, והוא לא פורש מהרבים והולך בלעדיהם. הרי שמכאן אמרנו שמותר לצאת לחול ולהתאמה בתומת ארץ העמים לכבודם של הרבים. וכל זה לפי החרדים שמבאר שמדובר בתומת הרבנן, אבל יש המבארים שמדובר כאן בתומת דאורייתא, לשון הפני משה, כך משמע מדבריו, שמספק שאפילו בתומה מדברי תורה, יש מקום לומר שמותר מפני כבוד הרבים. שואל הירושלמי, עד כדון בתומעה של דבריהם, אבל אפילו בתומעה שהיא מדברי תורה, האם גם בתומה דאורייתא הדבר מותר? עונה הירושלמי מנמד אמר, ממה שביאר רבי זעירא, גדול הוא כבוד הרבים, שהוא דוחה מצווה בלא תעשה שעה אחת, וכאן הכוונה לספק מצוות לא תעשה שעה אחת. אדם רמי כאן יש להוכיח שאפילו בתומעה שהיא ספק דאורייתא, כך מבאר החרדים, אבל לדעת הפני משה, הירושלמי כאן כותב במפורש, שמצד כבוד הרבים נדחית אפילו מצוות דאורייתא. אז יש לנו כאן מחלוקת איך להבין כאן את הירושלמי. האם המסקנת הירושלמי, שכבוד הרבים, מצוות הרבים, דוחה ספק דאורייתא, ספק תומעה דאורייתא, או שהיא דוחה אפילו איסור תומעה דאורייתא. עוד ספק מביא הירושלמי. רבי יונה אומר בשם רבי יוסי גליליה, בשם רבי יסר ברבי חנינה, אין שואלין הלכות לפני מיתתו של מת. ומה הסיבה לכך? מפני שעצם העיסוק בדברי תורה ליד המת, הרי זה בגדר מה שאמר שלמה במשלי י"ז, לועג לרש, חרף עושהו. ומכאן אמרנו שאסור לקיים מצוות ליד מיתתו של המת. שואלת הגמרא, והרבי יוחנן שאל לרבי ינא, יקום מארס לפני מיתתו של רבי שמואל בן יוצדק לאחר פטירתו. והוא שאל אותו, מה הדינו של אדם שיקדיש עולתו לבדק הבית? כלומר, בדרך כלל עולה מקדישים לקורבן. אבל כאן לאחר שהוא יקדיש עולה כקורבן, הוא יקדיש אותה לבדק הבית. ובדק הבית זה רשות שהיא למעשה לא מקריבה קורבנות, אלא היא רשות שהיא בעצם צריכה כסף לצורך הוצאות הבית הכלליים, הוצאות המקדש, הוצאות של ירושלים, זה נקרא בדק הבית. ואילו קורבנות זה לא כסף, זה קורבן שמקריבים לבית המקדש. אז יש לנו שתי רשויות בבית המקדש. רשות אחת קודשי מזבח, שזה קורבן עולה. רשות שנייה, בדק הבית, שאדם יכול לתרום כסף לבדק הבית. אותו אדם, לאחר שהוא יקדיש עולה לקורבן, יקדיש את אותה עולה לבדק הבית. נשאלת השאלה, האם ההקדש חל או לא? ואם ההקדש חל, מה עושים? הרי חייבים להקריבו. התשובה, צריך לתת את דמי שווי הקורבן לבדק הבית, חוץ ממה שמקריבים את העולה בעצמה. אז הוא שאל, רבי יוחנן את רבי ינאי לפני מיתתו של רבי שמואל בן יוצדק, האם ההקדש לבדק הבית חל או לא? והוא מגיב לה, ורבי ינאי עונה לו, ולכאורה נשאלת השאלה כיצד הם עוסקים בדבר הלכה ליד מיתתו של המת, הרי לכאורה הדבר הזה אסור. אלא מיישב הירושלמי נאמר יש להעמיד, כדב הרחיק, שהם דנו בסוגיה הזאת, במרחק 400 מן המת, או לחילופין, כדב עוד מסקין אלי סידרה, שהכניסו את המת לבית הכנסת, והם עמדו מחוץ לבית הכנסת, ורק אז הם עסקו בסוגיה הזאת. אבל באמת לעסוק בדברי תורה בסמיכות למת, הרי שהדבר אסור. שואלת הגמרא, והרבי ירמיה שאל לרבי זעירא, קום מאסד רבי שמעון ברבי יצחק. גם רבי ירמיה שאל הלכה את רבי זעירא לפני מיתתו של רבי שמעון ברבי יצחק. עונה הירושלמי את אותו תירוץ, נאמר יש להעמיד כדב הרחיק ומגיב לה, שהשיב רבי זעירא לרבי ירמיה כאשר היו רחוקים מן המת. אבל כדב הקריב, אם הם היו קרובים למיתת המת, לאו המגיב ללא היה עונה לו, כי באמת אסור לדון בדברי תורה בסמיכות למת. תני מביא הירושלמי ברייתא, הכתפים, אלו נקראים הכתפים שהם נושאים את המיטה על כתפיהם, אסורים בנעילת הסנדל. מדוע? שמה יפסוק סנדלו באמצע הילוך של אחד מהן, ונמצא מתעכב מן המצווה בכך שהוא מנסה לכרוך ולתקן את הרצועה, ובינתיים יפסידו את המצווה ויהיה חלילה ביזוי למת. רבי זעירא מספר הירושלמי, בזמן שהיה מספיד את המת, שרה בדיבורה השתתק באמצע ההספד, והיה נראה כמתעלף. אתון ביין מזקפנה, היו בטוחים שרבי זעירא נפטר, ורצו להכין אותו לקבורה, והשכיחוני יעני, אבל מצאו אותו שלאט לאט רוחו שווה אליו, והוא מדבר איתם. אמרו לי, מה הוא כן? מדוע הראה לך כך? אמרנו, נשיב להם רבי זעירא, לכן דעתי נניגת אל הפסוק, והחי ייתן אל ליבו. התחלתי להרר אל ליבי, מה אני השם, מה הרעה הגדולה שעתידה לבוא עליי, ועל ידי החשבון נפש שעשיתי, הרי שהתעלפתי. כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה בית. אומרת המשנה, קבעו את המת וחזרו מבית הקברות. נשאלת השאלה, האם חייבים כעת לקרוא קריאת שמע או לא? אם יכולים אלו שחזרו מקבורת המת להתחיל קריאת שמע ולגמור עד שלא יגיעו לשורה שבה מנחמים את האבלים, הרי שיתחילו לקרוא קריאת שמע ויקראו כמה שיוכלו מהפסוקים עד שיגיעו לשורה, וכאשר יגיעו לשורה יפסיקו, כי מצוות ניחום אבלים גוברת על קריאת שמע. ואם לאו, אם אין שעות, לא יתחילו. העומדים בשורה, בשורה של ניחום האבלים, הרי שהפנימיים פטורים מקריאת שמע, ואילו החיצונים חייבים בקריאת שמע. והפנימיים, מכיוון שהם מדברים דברי תנחומים לאבל, הם פטורים מקריאת שמע, ואילו החיצונים שעומדים רק לכבוד באלמה, הרי שחייבים בקריאת שמע. מביאה הגמרא, תניא, אין מוציאין את המת סמוך לקריאת שמע. מדוע? כי אם יוציאו את המת סמוך לזמן חיוב קריאת שמע, הרי שעל ידי העיסוק במת יתבטלו ממצוות קריאת שמע. אלא אם כן יקדימו שעה אחת, או אם יחרו שעה אחת כדי שיקרו ויתפללו. כלומר, או שההלוויה התחילה שעה לפני זמן קריאת שמע, או שההלוויה יכולה להיות שעה אחרי זמן קריאת שמע, כי אז כולם כבר יספיקו להתפלל ולקרוא קריאת שמע. שואל הירושלמי, והתנינה, הרשנינו במשנה, קבעו את המת וחזרו, אם יכולים להתחיל ולגמור קריאת שמע, יתחילו, ואם לא, לא. משמע שמוציאים את המת למרות שעל פי הזמן הקיים לא יצליחו לקרוא קריאת שמע. ואילו לפי הברייתא כעת שאנחנו רואים, אסור בכלל להוציא את המת בזמן קריאת שמע, אז יש סתירה בין המשנה לברייתא. לפי המשנה לא מתחשבים בזמן קריאת שמע, אלא קוברים. ואם לא יקראו, לא יקראו, לפי הברייתא מתחשבים. מתרץ הירושלמי, תפתור, יש להעמיד את משנתנו, שמדובר באילן דאבון סבון שהיו סבורים דאית בענה. היו סבורים שמתחילים מוקדם את הקבורה, והם יספיקו לקבור, ולאחר מכן יקראו קריאת שמע, וישאר מספיק זמן לכך. אבל בסוף הקבורה נמשכה זמן רב, ולית בענה לא היה זמן לכך. תני, מביאה הגמרא, הספד וכל העסוקים בהספד, מפסיקים לקריאת שמע, ואין מפסיקים בתפילה. כלומר, בזמן ההספד, בניגוד לדין ניחום האבלים, הרי שהעיסוק בהספד לא פותר מקריאת שמע. לכן, ההספד וכל העסוקים בהפסד מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים בתפילה. כלומר, העיסוק בהספד פותר מתפילה, אבל לא פותר מקריאת שמע, והסיבה היא שקריאת שמע דאורייתא ותפילה היא דרבנן, או בגלל סברה נוספת, תפילה טעונה כוונה, 18 טעון כוונה, ומי שנמצא בהספד לא יכול לכוון, לכן הוא פתור מהתפילה, אבל קריאת שמע טעונה כוונה רק בפסוק ראשון, ולכן את זה יכולים לכוון. מעשה היה, והפסיקו רבותינו לקריאת שמע ולתפילה, כלומר הירושלמי מביא מעשה של רבותינו שחולקים על דעת הנקמה וסבורים שההספד לא דוחה, לא את התפילה ולא קריאת שמע. שואל הירושלמי, והתנינה, נראה, למדנו במשנה, אם יכולים להתחיל ולגמור, יתחילו, ואם לא, לא. משמע שניחום אבלים וכל העיסוק באמת דוחה קריאת שמע, איך דעת רבותינו לחלוק על כך? מתרץ הירושלמי, מתניתא ביום הראשון, המשנה שלנו שאומרת שהעיסוק באבלות ובהלוויה דוחים את קריאת שמע, זה דווקא ביום הראשון, ביום הקבורה. ומן דתני תנא, מה שהתנא אומר שההספד לא דוחה לפי דעת רבותינו, מדובר ביום השני. ביום השני המרירות היא כבר לא כל כך חזקה, ולכן ההספד אין בכוחו לדחות מצוות קריאת שמע ותפילה. דין נוסף מביא הירושלמי, אמר רבי שמעון ברב דומה, זה שהוא נכנס לבית הכנסת ומצען עומדים ומתפללים, כלומר אדם נכנס לבית הכנסת ב-18, הוא רואה שכולם נמצאים ב-18, והוא מתלבט, האם מותר לו להתפלל 18 כעת עם הציבור להתחיל לחש בזמן שהם התחילו לחש, או לא? הרי מדובר שהם התחילו לחש לפני שהוא התחיל. אז האם מותר לו להצטרף איתם בתפילת 18 או לא? אומר הירושלמי, הדבר תלוי. אם יודע הוא שהוא מתחיל וגומר, עד שלא יתחיל שליח ציבור תפילת חזרה, כדי לענות אחריו אמן, יתפלל. כלומר, אם הוא יודע שהוא יכול להתחיל 18, ועד שהוא יסיים 18, רק אז החזן יתחיל חזרה, הרי שמותר לו להתפלל 18. ואם לאו, אם הוא יודע שהוא יפספס את האמנים ואת הקדושה, אל יתפלל. שואל הירושלמי, באיזה אמן אמרו? האם, מה קורה אם הוא יפספס רק את האמן של מגן אברהם? האם זה בעיה? טרן אמוראי נחלקו, אחד אמר באמן של האל הקדוש, זה מה שחשוב, ואחד אמר באמן של שומע התפילה. אז יש כאן מחלוקת, מה האמן החשוב כאן? אמר בפנחס ולא פליג, אין כאן מחלוקת, מן דמר באמן של האל הקדוש מדובר בשבת שאין בברכת שומע התפילה? ומן דמר שמה שחשוב בשומע התפילה מדובר בחול, שאז כולם מודים שאסור לו להתחיל להתפלל אם הוא יפסיד את אחד משני האמנים, או האל הקדוש או שומע התפילה. והבבלי בבחול בדף כ"א מביא מחלוקת אמוראים, שלפי דעה אחת, הרי שהמבחן זה לא אמן של שומע התפילה, אלא קדושה. אם הוא יודע שכאשר הוא יתפלל 18, הוא יזכה לומר קדושה יתחיל. ואם לא, לא יתחיל. אז יש כאן מחלוקת בין הירושלמי לבין הבבלי בעניינים הללו. אבל הרמ"א למעשה פוסק להלכה את שתי הסוגיות, גם את הבבלי וגם את הירושלמי, ובסימן קופתי צעיף א' אומר הרמ"א, שאם הוא יכול להתפלל איתם 18 ולהגיע גם לקדושה, לאמן של הקדוש, לאמן של שומע תפילה ומודים, יתפלל איתם 18, ואם לא, לא יתפלל 18. כעת אנחנו חוזרים לסוגיה של המשנה, תני רבי יהודה אומר, היו כולם שורה אחת, אם כולם עומדים בשורה אחת, אין שורה פנימית ואין שורה חיצונה. הרי שהעומדים משום כבוד ולא מדברים דברי תנחומים לאבלים חייבים בקריאת שמה. אבל אלו העומדים שם והאבל צריך אותם משום אבל, מפני שמדברים דברי תנחומים, הרי שבאופן כזה פטורים מקריאת שמה. ירדו לספוד והגיע הזמן קריאת שמה. הרואים פנים אלו שרואים את פני האבל פטורים מקריאת שמה, ואלו שאינם רואים פנים, כלומר את פני האבל, הרי שהם חייבים בקריאת שמה. אבי, אומר הירושלמי, עד עד את נינן, יוצא, שמה שלמדנו במשנה שהעומדים בשורה הפנימית, הפנימיים פטורים והחיצוניים חייבים, הרי שדברי המשנה, עד עד אתני, מה שאומרת הברייתא, העומדים משום כבוד חייבים, והעומדים משום אבל ומדברים דברי תנחומים לאבל פטורים, לכאורה זה לפי משנה ראשונה, כי במנהג הראשון המנחמים עמדו במקומם, ואילו האבלים עברו לפניהם, לכן יוצא שהמנחמים היו עומדים בשורות. שהרי יש מנהגים, יש שני מנהגים. בהתחלה המנהג היה שהמנחמים היו עומדים במקומם בשורות והאבלים עברו לפניהם. ולאחר מכן שינו את המנהג ונהגו שהאבלים עומדים במקום אחד והמנחמים עוברים לפניהם. יוצא שגם מה שראינו במשנה וגם מה שראינו בברייתא בשיטת רבי יהודה, הרי שזה לפי המנהג הראשון שהמנחמים עמדו והאבלים עברו לפניהם. לכן המשנה דיברה והביאה דוגמה לכך שהאבלים, שהמנחמים עומדים בשורות, יש שורה פנימית ויש שורה חיצונית. אבל היידה תנינן תמנמה שהמשנה בסנהדרין שדנה בכהן הגדול, שכאשר אירה אותו אבל. אומרת שם המשנה הוכשרו מנחם אחרים כאשר הכהן הגדול מגיע לנחם אחרים. הרי דרך כל העם עוברים זה אחר זה, והממונה ממצאו, כלומר, הדרך הוא שכל העם עוברים לפני האבלים, והממונה, הסגן של הכהן הגדול, הוא הולך באמצע, בינו בין הכהן הגדול לבין העם. הרי יוצא לפי זה שהמשנה בסנהדרין נשנתה לפי משנה האחרונה. כי המשנה האחרונה, הפוך, האבלים עמדו במקום, והמנחמים הם אלה שעברו לפניהם. ולכן הכהן גדול היה את הסגן שממציע ומפריד בינו לבין העם. ויש להעיר שלכאורה על פי הבבלי בסנהדרין בדף יוטט משמע, שהמנהגים היו הפוכים. בהתחלה המנהג הראשוני היה שהמנחמים עברו לפני האבלים, והמנהג הסופי היה שהמנחמים עומדים והאבלים עוברים לפניהם, ועל פי זה הגרא הופך את הגרסה כאן, שדברי הירושלמי כאן נתאימו ביחד עם הגרסה של הבבלי, שהמנהגים היו הפוכים. אמר רבי חנינא בראשונה, היו משפחות עומדות והאבלים עופרים, אבל משרבת התחרות בציפורין, היה תחרות בציפורין שהיו אנשים שמקפידים על סדר העמידה, התקין רבי יוסי בן חלפתא, שהפוך, שיהיו המשפחות עוברות והאבלים עומדים, וזה המשנה האחרונה שראינו כאן. אמר רבי שמעון דתוספתא, חזרו הדברים ליושנן, שהמנחמים, המשפחות שלהם עומדות, ואילו האבלים עוברים לפניהם. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. יהיו שלום וכל טוב.